והספר השני שבו נתמקד היום הוא תרגום ראשון לעברית של הספר היחיד למעשה של לייבניץ הוציא לאור בימי חייו, התאודיציה, מסות על טובו של האל, על חירות האדם ועל מקור הרע. הספר רואה אור בהוצאת מגנס, תרגם מצרפתית והוסיף מבוא, הפרופסור לפילוסופיה אלחנן יקירה. שלום.
שלום.
לפני שנפנה לספר עצמו, אולי ממש בכמה משפטים קצרים, ספר לנו קצת על האיש עצמו, על לייבניץ, שהקדים את זמנו בתחומים רבים, כן? איש רנסנס, אפשר לומר, בתקופת הנאורות.
נכון, בכל התחומים, בכל מיני תחומים שקשורים למחשבה מדעית, מתמטית בראש ובראשונה, פילוסופיה, לוגיקה, פילוסופיה של הלשון, ועוד הרבה דברים אחרים. הוא באמת הקדים את זמנו, אבל הוא הקדים את זמנו בדרך ייחודית, לא, זאת אומרת, ברוב המקרים הוא רק הניח את היסודות, והדברים התפתחו באופן שיטתי הרבה אחר כך.
בין השאר אני מבין מהספר שלך שהוא חזה את הקמת האיחוד האירופי.
כן, הוא היה, גם מגדירים אותו לפעמים בתור הספרות, בתור האירופאי הראשון. הוא הבין שיש דבר כזה ציוויליזציה אירופית, כן.
טוב, ואם נפנה עכשיו לספר שלפנינו, את המונח הזה, תאודיציה, לייבניץ טבע בעצמו.
כן, הוא חידש את המילה.
זה אלחם של שתי מילים ביוונית, אני מבין.
כן, אל וצדק, דקה, צדק, כן.
לייבניץ מתמודד בחיבור הזה עם שאלה שהעסיקה רבים, מאיוב במקרא ועד ימינו. כיצד ניתן ליישב את האמונה באל טוב ומיטיב, שהוא גם כל יכול, עם ממצאו של הרוע בעולם? זו השאלה המרכזית בעצם.
כן, זאת השאלה, כן. זו שאלה באמת נצחית, אבל האמת היא שלייבניץ מעשיר אותם, והייתי אומר, נותן לה יותר נפח פילוסופי, מעבר לתיאולוגי.
פה נכנסת הקביעה המפורסמת שלו שעולמנו הוא הטוב שבעולמות טוב, האפשריים. כן. כלומר, האל בחר לקיים רק את העולם שהוא מחשיב לטוב ביותר. הטוב ביקום הזה גדול מן הרע, אבל למה בכלל צריך את הרע בעולם? מדוע האל מאפשר את קיומו לפי לייבניץ?
זאת השאלה לכאורה. אני מוסיף ומדגיש לכאורה. ככה היא נשאלת מאז באמת ימי איוב פחות או יותר, ואולי עוד קודם. וניתנו לשאלה הזאת המון תשובות, והוא מכיר את כולם, לייבניץ, אני מניח, את כמובן, והוא מצטט ומשתמש ומדבר עליהם, אבל בסופו של דבר הוא מנסה לתת, אני חושב, תשובה קצת חדשה, שמניחה את כל התשובות הקודמות, כולל זה שהרע נחוץ לטוב ועוד כל מיני דברים כאלה, ומנסה לבנות תשובה על בסיס של, לדעתי, בכל אופן, זו האופן שבו אני קורא את זה, של תיאוריה שהיא בסופו של דבר תיאוריה של האחריות. הפרדיגמה או המודל של העניין הזה זה כמובן הפעולה של האל או הבריאה. האל עמד בפני החלטה קשה, האם לברוא עולם שאין בו רע, אבל בסך הכל גם יש בו הרבה פחות טוב, עולם שיש בו רע, אבל יש בו גם הרבה יותר טוב. זה לכאורה השאלה, והוא בחר באופציה השנייה. אבל בעצם יש פה מעין תיאור של פעולה של המנהיג המוסרי, שעומד בפני האופציות הרבות, וצריך להחליט, לבחור. והנקודה היא, למה, ופה נכנס המושג של האחריות, שהוא חייב לבחור. הוא לא יכול להגיד, אני רוחץ בניקיון כפיי, אני מאשיר לכם להתעסק עם הבלגן שעשיתם, אני הולך לי לאבד את הגינה הקטנה שלי, כמו שכתב וולטר בספר שבו, הוא לועג בדיוק לדבר הזה.
אז זהו, אתה מזכיר את וולטר, הוא והוגה דעות אחרים באמת לגלגו על האופטימיזם של לייבניץ, על התזה שהעולם הזה הוא הטוב שבעולמות האפשריים. כן. הם גם פקפקו ביושרה האינטלקטואלית שלו, מדוע?
זה יש, זה שאלה מאוד מעניינת. יש מיתוס, הייתי אומר, תרבותי אצל חוקרי פילוסופיה, שלייבניץ היה נוכל.
נוכל?
כן. עכשיו, כמו הרבה מהמיתוסים האלה, מהסוג הזה, יש איזה בסיס עובדתי לדבר הזה. לייבניץ היה פוליטיקאי. הוא הרוויח למחייתו מזה שהוא שירת נסיכים וכל מיני כאלה. לא, הוא לא היה דמוקרט באופן מיוחד. והוא היה ממזר. אז זה כולם יודעים. והוא התנהג כמו פוליטיקאי, לפעמים פוליטיקאי עושה כל מיני קנוניות, עושה כל מיני בריתות, לא תמיד כל מיני פשרות בעייתיות. גם בפילוסופיה שלו הוא בעצם היה סוג של פוליטיקאי, כי כמו שאני מזכיר שם, חלק גדול מהפילוסופיה שלו היא חלק ממאבק בעצם תיאולוגי-פוליטי, של באמת יצירת האחדות הזאת האירופית.
הוא מנסה לאחד את כל הכנסיות הנוצריות, או לפחות את הפרוטסטנטיות.
כן. אז זה בדיוק, זה מכיוון שאנחנו נמצאים במאה ה-17, תחילת המאה ה-18, עולם שעדיין חושב במונחים דתיים, כשחושבים על איזושהי, חושבים במונחים של ציוויליזציה אירופית, היצירה של האחדות, נגיד הזאת, המינימלית, עוברת בך השאלות הדתיות, ולכן צריך ליישב בין הקתולים ללותרנים, לרפורמים, זאת אומרת, לקלוויניסטים, או אחר כך בתוך עצמם, בין ה... זה הכל נכשל כמובן, אבל כן, זה היה המניע, אחד הכוחות המניעים העיקריים אצל לייבניץ.
כן, נכשל אתה אומר, ואתה כותב שאולי הוא נוחל כישלון, אבל זה כישלון מפואר.
כן, כישלון מפואר, נכון.
זאת אומרת, זו משימה בלתי אפשרית ליישב את כל הסתירות האלה שבין הרע שהוא... לפי לייבניץ הכרח בעולמנו, והאל מתיר אותו, לבין חופש הבחירה של האדם. לא
כן,
פשוט.
תראה, איך אני הייתי אומר את זה? מזל שהוא נכשל, כי אם הוא לא היה נכשל, זה היה, היו מסתתמות מקורות פרנסתי. לרבית המזל, השאלות האלה, אין להם פתרון, אין להם הפתרון האמיתי. ממשיכים לדבר עליהם, ממשיכים לדבר עליהם, אבל בכל הניסיונות לדבר עליהם, הניסיון של לייבניץ הוא אחד הניסיונות המעניינים, המרתקים, הייתי אומר, הנועזים, וכמובן, הכישלון הוא מפואר.
כן. אתה עצמך, אגב, כותב במבוא לספר שהתיאודיצאה, כתב ההגנה הזה על האל או על הצדק האלוהי, הוא חיבור בעייתי מבחינות רבות.
כן, זה נכון.
חוץ מזה שהוא, על פי עדותך, ארחני, פטפטני וטרחני, ויש בו חזרות רבות, לייבניץ עצמו הודה שהספר עשוי תלאים תלאים. אז מה בכל זאת חשיבותו בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית, ומה הרלוונטיות שלו לקורא העברי בישראל של היום?
כן, זו שאלת המיליון דולר. כן, למה בעצם בכלל תרגמתי את הדבר הזה, שזו שאלה שלא הפסקתי לשאול את עצמי לאורך כל ה... למעלה מ-20 שנה שזה היה מונח לי על השולחן.
וואו, 20 שנה אתה עובד על הדבר הזה.
כן, יותר וואו. אפילו. זאת אומרת, on and off, כמו שאומרים, כן. כמובן, אבל זה, כן, זה יושב לי על המצפון ועל השולחן, משהו בין 20 ל-30 שנה. אני כבר לא זוכר בדיוק מתי התחלתי, ו... אבל זה נמשך ונמשך. טוב, לא חשוב, אבל טוב שזה הגיע לכלל סיום. איפה עמדנו?
למה בעצם לתרגם את זה?
אז תראה, לייבניץ כותב את מה שאתה ציטטת שם, כשהוא חושב עדיין שהוא ייקח את כל הדברים האלה ויצליח לכתוב משהו מסכם, שיהיה הביטוי המובהק והמוסמך של הפילוסופיה שלו. הוא כמובן לא מגיע לזה, הוא לא עושה את זה. אז מה שנשאר זה התיאודיציאה. אז בעצם... זה ספר שמסכם באמת את כל אותו מאמץ אירניסטי, כמו שקראו לו, שדיברתי עליו קודם, אפולוגטי, פילוסופי, תיאולוגי, וגם עם כל מיני רמיזות ופלישות לתחומים אחרים של מדעים, של קצת לוגיקה וכל מיני דברים כאלה, שהוא כל הזמן רומז עליהם, ופה ושם משתמש קצת בדברים האלה. זאת אומרת, יש פה באמת משהו מאוד, שמבחינת מי שמתעניין בפילוסופיה של לייבניץ, זה דבר שנותן איזשהו סיכום ותמונה כללית של המחשבה שלו והפילוסופיה שלו. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, יש לספר הזה לפי דעתי חשיבות היסטורית גדולה, לרגע שבו הוא נכתב, שזה בעצם הרגע שבו העולם הישן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שלא היה מנסות מנסה לעשות אפולוגטיקה שלו, מנסה לעצור את ההתקדמות של העולם החדש. שהעולם החדש זה הוא מסומל בדמותו של ספינוזה.
כן. שיש לו פולמוס לא פשוט בין לייבניץ לספינוזה. לא. גם בספר
מאוד
הזה.
מאוד מורכב, לפי דעתי, אחד המעניינים ביותר בתולדות הפילוסופיה. כן. והוא מסביר את המודרניות. זאת אומרת, בוויכוח הזה נולד את המודרניות, אפשר לומר ככה. פה, מה עומד על כף המוזניים, נאמר, במעבר מן העולם הישן, המסורתי, שיושב על... על איזשהו בסיס תיאולוגי, דתי, אידיאולוגי דתי, כן, זה העולם שלהם מנסה להגן עליו, לבין העולם החדש שהוא חילוני.
או לפחות מבקש להפריד בין הדת למדינה.
אז בדיוק.
מה שלא עולה על דעתו של לייבניץ בכלל.
בדיוק, אבל אם אתה מסתכל על שפינוזה באופן ספציפי, והוא מבשר הרבה מאוד דברים מאוד חשובים, אז זה חילוני ואפילו אתאיסטי. זאת אומרת, יש פה באמת ויכוח, מחלוקת, דיון שמתפרס על חזית מאוד רחבה, שהיא חשובה מהרבה מאוד בחינות. להבנתנו את עצמנו, בין השאר.
תאודיציה של לייבניץ, בתרגום ראשון לעברית ובהוצאת מגנס, הפרופסור אלחנן יקירה, תודה רבה.
תודה.